שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י' א' במסכת יומא. נתחיל בשורה השישית בעמוד א', נסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני מזוזה, ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על החיוב של שער במזוזה, בחלק השני על בית תבן, רפת, מחסן, האם חייבים במזוזה, בחלק השלישי נדבר על שער עגול, ובחלק הרביעי נדבר על שער של בית כנסת, בית אישה ובית שותפים. אז החלק הראשון זה לגבי שער. אומרת הגמרא שלא רק פתח של בית חייב במזוזה, אלא גם שער של איזשהו שטח מגודר, שבתוך השטח הזה יש בית שהוא חייב במזוזה, אז גם השער חייב במזוזה. ראינו את זה אתמול לגבי שער ניקנור במקדש, שכיוון שבפנים יותר יש את לשכת פרדרין שהיא חייבת, אז גם השער העיקרי שמוביל לשם, שער ניקנור, גם הוא חייב. זה היה אתמול. היום הגמרא מביאה ברייתא שמביאה את המקור לזה. האמת היא המקור מאוד פשוט, זה פשוט פשט הפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישרך, ולכן אומרת הברייתא שגם שערי בתים, חצרות, מדינות ועיירות, כולם חייבים במזוזה. עכשיו, לפי זה שואל הבית רב ספרה, למה בשערי מחוזה לא היה מזוזה? וכאן יש שתי תשובות. רב ספרה עונה שאותם שערים היו בעצם קשתות, שעיקר המטרה שלהם היה להחזיק את המגדל שמעל הקשתות. אז אמנם בפועל אנשים היו הולכים דרך הקשת וזה בעצם שימש כשער, אבל זה לא היה עיקר המטרה של הקשת, לכן זה פתור. זה הסבר אחד, אבל מקשה על זה הבעיה, בסדר? אתה אומר שעיקר השער זה להחזיק את המגדל שמעל, אז תחייב אותו לא כשער לעיר, אלא כשער למגדל. הרי במגדל הזה היו ישנים השומרים, אז עדיין הקשת הזו חייבת במזוזה. לכן הבאי נותן הסבר שני למה בפועל לא שמו שם מזוזה, הוא אומר זה משום סכנה, כי אם המלך היה רואה שם מזוזה הוא היה חושד ביהודים שהם עושים פה איזשהו כישוף, כמו שבאמת מסופר בברייתא שזה שוטר גוי נתן כנס של 1,000 זוזים לאדם שבדק מזוזות, לכן גם במחוז נזהרו מזה ולא שמו מזוזה, אגב אפילו שמדובר פה רק לכאורה בסכנת ממון. עד כאן עיקר החלק הראשון. בסוגריים שואלת הגמרא לגבי הסיפור בברייתא, איך הבודק קיבל כנס, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, ויונה שלוחי מצווה לא ניזוקים בנזקים חריגים, אבל בנזק שהוא שכיח וברור כמו כנס משוטרים, בזה גם שלוחי מצווה יכולים להינזק. זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור החלק הראשון, גם שער חייב במזוזה. החלק השני זה באמצע עמוד א', וזה החלק היותר מורכב שלנו להיום, וזה לגבי בית שהוא לא בית מגורים, אלא בית תבן או רפת או צער עצים, כלומר מחסן עצים או שמן. בשביל לקצר מכאן את סוף החלק הזה, פשוט נקרא לזה כל פעם רפת, והשאלה היא האם זה חייב במזוזה או לא. עכשיו נזכיר שאתמול כשדיברנו על לשכת פרדרין, היה ברור לנו שרק מקום כזה שישנים בו חייב במזוזה, ממילא ברור לכאורה שרפת לא חייבת, היום לעומת זאת נראה שזה מחלוקת. עכשיו הגמרא טיפה מורכבת כאמור, לכן בשביל לפשט כרגלנו נהרוס את המתח ונראה קודם כל את שתי הדעות באמוראים ואחר כך נראה את המהלך בגמרא עצמה. אז האמוראים זה רב כהנה ורב יהודה. רב כהנה אומר שרפת חייבת במזוזה ורב יהודה אומר שרפת פטורה ממזוזה, כי כמו שראינו אתמול זה לא מיועד לדירה. עוד פעם שנזכור, רב כהנה אומר שרפת חייבת, רב יהודה אומר שרפת פטורה. אלה הדעות, ועכשיו, בעקבות הברייתות שעוד מעט נראה, לשתי הדעות יש מצב יוצא דופן כשנשים נאותות ברפת. מה זה נאותות? אז כל אחד מפרש את המושג הזה אחרת, וממילא זה גם מוביל לתוצאה אחרת. רב כהנה שאמר שסתם כך הרפת חייבת, הוא מפרש שנאותות, הכוונה היא מתרחצות, וממילא זה בעצם הופך את הרפת לסוג של בית מרחץ, ובבית מרחץ לא שמים מזוזה, כי זה מקום מגונה. אז שוב לרב כהנה, עקרונית רפת חייבת, אבל אם נשים נאותות שם, כלומר רוחצות שם, אז זה מקום מגונה ולא שמים שם מזוזה. זה רב כהנה. רב יהודה לעומת זאת, הוא מפרש שנאותות זה לא רחצות, אלא מתקשטות, כלומר שמים בושם, כלומר בעצם משתמשים במקום הזה לאיזשהו שימוש אנושי, וממילא הוא הולך בכיוון ההפוך. כלומר, לדעתו כאמור, עקרונית רפת פטורה, כי לא מיועדת לדירה, אבל אם נשים נאותות שם, כלומר מתקשטות שם, אז זה דווקא אולי סיבה לחייב גם לרב יהודה, בהמשך נראה שזה מחלוקת האם באמת מחייבים, בכל אופן זה נותן סברה אולי לחייב. אלה הדעות, לפחות בהתחלה, בסוף נראה שכולם יצאו לומר שזה בעצם מחלוקת הנעים. בכל אופן, אלה הדעות כרגע, ואם זה יישב לכם טוב בראש, אז כל שאר הסוגיה תהיה מאוד פשוטה, עוד פעם אחת שנזכור את זה טוב, ואז ייכנס למהלך עצמו. אז שוב, רב כהנא אומר שעקרונית רפת חייבת, אלא אם כן נשים נאותות שם, כלומר רוחצות שם, שאז הרפת פטורה, כי זה גנאי. רב יהודה הפוך, הוא אומר שעקרונית רפת פטורה, כי זה לא מיועד לדירה, אבל אם נשים נאותות שם, כלומר לא מתרחצות אלא מתקשטות שם, אז דווקא אולי איזו סיבה כן נחייב. אלה הדעות, עוד פעם אחת ממש אחרונה שנזכור, רב כהן הרפת חייבת אלא אם כן נשים נאותות שם, כלומר מתרחצות, רב יהודה להפך רפת פטורה אלא אם כן נשים נאותות שם, כלומר מתקשטות, שאז אולי סיבה לחייב. עד כאן האמוראים, אם זה עוד לא יושב לכם בראש, אני ממליץ לשמוע עוד פעם את ה-20 שניות האחרונות, כי כאמור, אם זה יושב לנו טוב בראש, אז שאר הסוגיה ממש תרוץ, ועכשיו נתחיל את המהלך עצמו. במהלך הסוגיה, הגמרא מביאה 6 ברייתות, נקרא להם בשמות, ברייתא א', ברייתא ב' וכו'. החלק היותר מורכב זה הדיון סביב ברייתות א' עד ד', ברייתא ה' וו' זה כבר פשוט. אז ברייתא א' אומרת ככה, רפת פטורה מפני שאנשים נאותות בהן. שוב, רפת פטורה מפני שאנשים נאותות בהן. מה ההסבר של המחלוקת? אז רב כהנא מסביר לשיטתו שעקרונית רפת חייבת, אבל אם נשים נאותות שם, אז הרפת פטורה. זו כוונת הברייתא, מאוד פשוט. זה רב כהנא על ברייתא א', אבל בא רב יהודה ומקשה עליו מברייתא ב', שברייתא ב' פשוט אומרת באופן פשוט, רפת פטורה, וזהו, כמו דעת רב יהודה. אז רב כהנא כמו ברייתא א', שעקרונית רפת חייבת, רב יהודה כמו ברייתא ב', שעקרונית רפת פטורה, ועכשיו צריך לראות איך כל אחד יסתדר עם הברייתא האחרת. אז מה רב יהודה יעשה עם ברייתא א'? אומר רב יהודה, אני קורא את הברייתא האחרת. לא כתוב שם פטורים מפני שאנשים נוטות בהן, אלא פטורים אף על פי שאנשים נוטות בהן. וכאמור, רב יהודה מפרש נאותות, לא רוחצות, אלא מתקשטות, וכאמור, זה אולי סיבה לחייב, ולזה הברייתא התכוונה שהרפת פטורה אפילו עם אנשים נאותות. כלומר, הייתי חושב שזה סיבה לחייב, כמה שמלן שזה לא סיבה לחייב. ככה רב יהודה מסתדר עם ברייתא א'. עכשיו לרב כהנא, איך הוא יסתדר עם ברייתא ב', עונה הגמרא, הוא לא יסתדר, אלא לדעתו, זה פשוט מחלוקת עניים. כלומר, ברייתא א' מחייבת רפת, אלא אם כן אנשים נאותות, וברייתא ב' פותרת. זו התשובה העיקרית של רב כהנא, והוא מחזק את התשובה ואומר לרב יהודה, אל תסתכל עליי במבט כזה כשאני אומר שזה מחלוקת עניים. גם אתה רב יהודה חייב להודות שיש פה מחלוקת עניים. אמנם לא אותה מחלוקת שאני טוען שיש, אבל גם לשיטתך יש מחלוקת עניים. למה הוא אומר את זה? בגלל ברייתא ג'. גם ברייתא ג', כמו ברייתא ב', אומרת בפירוש רפת פטורה, אבל הברייתא ממשיכה ואומרת, ואם נאותו שם חייבת. זו ברייתא ג', ואומר רב כהנא, אני לשיטתי, כבר אמרתי, זה מחלוקת עניים. אז ברייתא א', עקרונית מחייבת רפת, וברייתא ב' וג', פותרות רפת. אני כבר הודיתי בזה. אבל כאמור, גם אתה רב יהודה עכשיו גם חייב להודות שיש פה מחלוקת. למה? כי הרי רב יהודה אמר לגבי ברייתא א', שעקרונית רפת פטורה, ומה שהברייתא שם הוסיפה לפי הסבר של רב יהודה, זה שאף על פי שאנשים מתקשטות שם, עדיין הרפת פטורה. זה מה שהוא אמר לברייתא א'. לעומת זאת, כאן ברייתא ג' מפורש שלא ככה. ברייתא אומרת שהרפת פטורה, כמו רב יהודה, אבל אם נשים נאותות שם, שכאן ברור שהכוונה היא שמתקשטות שם, אז הרפת חייבת, בניגוד להסבר שלו בברייתא א'. אז הנה, גם לשיטתך אין ברירה אלא לומר שיש מחלוקת עניים בין ברייתא א' לברייתא ג'. עד כאן המהלך הלכאורה מסובך, עוד פעם שנזכור, ברייתא א' אומרת כמו רב כהנא, רפת פטורה בגלל שנשים נאותות שם, כלומר עקרונית היא חייבת, אבל בגלל שהן מתרחצות שם, אז היא פטורה, זה ברייתא א'. ברייתא ב' וג' אומרות להפך, רפת פטורה, ברייתא ג' מוסיפה שאלה אם כן נשים נאותות שם, מתקשטות, שאז היא חייבת, אז רב כהנא אומר, זה פשוט מחלוקת עניים בין ברייתא א' לב' וג'. רב יהודה הולך עם ברייתא ב' שרפת עקרונית פטורה, אבל אם הן מתקשטות שם, אז בזה יש מחלוקת עניים בין א' לג'. לפי ברייתא א' הוא מפרש שהתכוונה לומר שהיא עדיין פטורה, לפי ברייתא ג' אז היא כבר חייבת. אלה הסברים של הברייתות, ועוד סיכום אחד אחרון, יוצא שגם לרב כהנא וגם לרב יהודה יש כאן מחלוקת עניים. לרב כהנא מחלוקת היא האם בכלל רפת פטורה, לפי ברייתא א' היא חייבת, אלא אם כן נשים נאותות שם, לפי ב' וג' היא פטורה, אבל אם נאותות שם, כלומר מתקשטות, אז היא חייבת. לפי רב יהודה, לכל הברייתות עקרונית רפת פטורה, אם נשים נוטות שם, וזה המחלוקת. לברייתא א' היא עדיין פטורה, לברייתא ג' היא חייבת. עד כאן השלב העיקרי של הדיון, ראינו את ברייתא א', ב' וג'. השלב הבא זה ברייתא ד', זה בשליש התחתון של עמוד א', יש שם רישא וסייפא, כרגע מעניינת אותנו הרישא, ושם יש באמת מחלוקת מפורשת בנושא שלנו, וכל אחד מהאמוראים יפרש את המחלוקת לשיטתו. מה המחלוקת שם? תנקם אומר בפירוש שרפת פטורה, הוא לומד את זה מהמילה ביתך, שדווקא בית מגורים חיה ולא בית תבן רפת וכו', אבל אומרת הברייתא, ויש מחייבין. זו המחלוקת ברישא, ועכשיו כאמור, כל אחד מהאמוראים יפרש את המחלוקת בברייתא לשיטתו. רב כהנא הוא מאוד פשוט. הוא אומר, המחלוקת היא ממש כפשוטה, שתנקם פותר רפת, כמו ברייתא ב' וג', ויש מחייבין, זה הדעה שמחייבת רפת, כמו ברייתא א', זה רב כהנא. רב יהודה לעומת זאת, לדעתו כאמור, כולם אומרים שרפת פתורה, ומחלוקת בברייתא זה עם נאותות שם, כלומר מתקשטות, שלפי תנא קמא שם, גם אם מתקשטות, עדיין הרפת פתורה, כמו ברייתא א' לשיטתו, לעומת זאת ויש מחייבין, זה כמו ברייתא ג', שאם מתקשטות שם, אז הרפת חייבת. אז כך כל אחד יסביר את המחלוקת שם, ועכשיו רק בסוגריים נוסיף שהמחלוקת שם זה רק הרישה של הברייתא. בסעיף הכתוב שבבית הכיסא, בית מרחץ, בית תבילה, ושאנשים נאותות בהן, זה פתור. עכשיו, מה היחס בין הרי של הסעיפה? אז לפי רב כהנה, אין קשר. הרי שמדברת על רפת, ששם זה מחלוקת. הסעיפה מדברת על מקום שרוחצים בו, וגם המילה נאותות שם, הכוונה היא רוחצות, ולכן שם פתור. זה לפי רב כהנה, ולפי זה שואלת הגמרא, אם נאותות זה רוחצות, אז למה הסעיפה צריכה להזכיר גם בית מרחץ וגם מקום שנשים נאותות? הרי זה בעצם אותו פתור, והיא מסבירה, נכון, זה אותו רעיון, הברייתא פשוט השמיע את זה פעמיים, בשביל לחדש שיש פטור גם במרחץ של רבים, וגם במרחץ של יחיד, שלכאורה זה פחות מזוהם, בכל זאת זה פטור. זה לפי רב כהנה. לפי רב יהודה לעומת זאת, הסייפה יותר קשורה לרישה, כי הרי לפי רב יהודה גם ברישה בעצם מדובר על המקרה של נאותות, כשהוא מפרש נאותות מתקשטות, ושבזה המחלוקת, שדעה אחת אומרת שלמרות שנאותות, כלומר מתקשטות, עדיין הרפת פתורה, ודעה שנייה מחייבת, ואז בסייפה, כשעוד פעם יש מקרה של נאותות, וגם פה רב יהודה מפרש הכוונה עם מתקשטות, אז כאן יותר ברור למה צריך את המקרה הזה בסייפה, כי בעצם מה שאומרת שם הברייתא, זה שאם מדובר בבית מרחץ או בית כיסא וכולי, אז פתור לפי כולם, אפילו אם נשים נאותות שם, כלומר מתקשטות שם, כלומר בניגוד לרפת, ששם אם נשים נאותות, אז יש דעה שמחייבת, בבית כיסא או מרחץ זה לא כך, וגם אם נשים מתקשטות שם, עדיין זה פטור כי זה גנאי. זה לגבי הסייפה, ועד כאן הברייתא הרביעית. ועכשיו, שתי שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לברייתא החמישית, שהיא מובאת כקושייה על רב יהודה, והיא באמת תהפוך את כל מה שאמרנו עד עכשיו ברב יהודה. כי הברייתא לומדת מהמילה ובשעריך, שזה בלשון רבים, שזה בא לרבות שיש הרבה מקומות שחייבים במזוזה, גם שערי בתים, חצרות, מדינות וכו', כמו שראינו בחלק הראשון של השיעור, וגם שערים של רפת, לול, מטבן, אוצרות יין ושמן, כל המקומות האלו חייבים, כלומר ממש מפורש נגד רב יהודה. וכאן רב יהודה לא יכול לפרש שהברייתא מתכוונת שזה חייב אם נשים נאותות שם. כי הרי הברייתא לומדת את זה מפסוק, כלומר זה חיוב עקרוני שמקומות כאלו זה מקומות שחייבים. אז זה ממש נגד רב יהודה שעד עכשיו אמר שלפי כולם עקרונית רפת פתורה, הנה אנחנו רואים שיש דעה שחייבת, ואומרת הגמרא שזה באמת יובטה על רב יהודה, וגם רב יהודה יאלץ לומר שיש כאן מחלוקת תנאים. זה היה עיקר הברייתא החמישית. ועכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו את הברייתא הזו, נראה גם את ההמשך שלה. אחרי שהברייתא הרחיבה את החיוב מהמילה ובשעריך, שגם לול, רפת וכולי חייב במזוזה, אחר כך מהמילה ביתך, הברייתא דווקא מצמצמת את החיוב. והיא מצמצמת את זה בשלושה דברים. א', ביתך זה דווקא מקום שמיוחד לדירה, ולא מקום שמיוחד רק למעבר למקום אחר. כלומר, אמנם לא צריך מקום שמשמש לדירה, כמו שאמרנו שהברייתא מחייבת רפת, לול וכו', אבל כל המקומות האלו יש להם שימוש בפני עצמם. אבל אם יש מקום שכל השימוש שלו הוא רק איזשהו מעבר למקום אחר, כמו בית שער, אכסדרה וכו', מקומות כאלו לא חייבים במזוזה. כמובן, מוסיף הרמב״ם, בתנאי שזה לא שער של חצר של בית, שאז השער כן חייב מזוזה. בקיצור, אם יש אכסדרה שלא מובילה לשום מקום, היא פתורה. זה דבר אחד שהברייתא לומדת מביתך. דבר שני, שזה דווקא מקום שהוא כמו בית, שהוא משמש לשימושים מכובדים, אבל בית הכיסא, בית המרחץ, בורסקי וכולי, פתורים, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים. ודבר שלישי, זה דווקא כמו בית שהוא משמש לחול ולא לקודש, אבל הלשכות והזרות במקדש הם פתורים. זה לפי הברייתא הזו. נעיר בסוגריים שזה חולק על מה שראינו את מול, שלשכת פרדרין במקדש חייבת, לפי חכמים היא חייבת ממש בפועל, לפי רב יהודה עקרונית, אם היו שנים שם כל הזמן היא הייתה חייבת, אבל בפועל כיוון שלא יש שנים שם כל הזמן היא פתורה, בכל אופן אתמול לא ראינו איזשהו פתור בגלל שזה במקדש, בברייתא היום לעומת זאת יש פתור גורף במקדש, ועד כאן שלושת הדברים הנוספים של ברייתא ה', ועכשיו, ברבע העליון של עמוד א', אנחנו עוברים לברייתא ו', הברייתא האחרונה בסוגיה הזאת. אומרת הברייתא שמביא רב שמואל בר יהודה לפני רבה, שיש שישה מקומות שפטורים ממזוזה. ארבעת הראשונים זה אותם שדיברנו עליהם כל הזמן, בית התבן, הבקר, העצים או הצורות, וכמו שכבר ראינו, זה בעצם מחלוקת תנאים, אז פשוט אפשר לפרש את הברייתא הזו לפי הדעה שאומרת שפטור, והברייתא מוסיפה עוד שלושה מקרים, וזה שער המדיק, כלומר שער עגול, ושער שאינו מקורה, כלומר שיש פתח ואינו משקוף מלמעלה. למעלה, ושער שאינו גבוה 10 טפחים, כי זה לא נחשב שער, זה קטן מדי, כל המקומות האלו הם פטורים, ועד כאן ברית הוו, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, ראינו 6 בריתות, ופירשנו כל אחת מהם לפי הדעות השונות, כשבסוף בעצם המסקנה לפי כולם זה שיש מחלוקת תנאים, ועכשיו נעבור לחלק השלישי של השיעור, וזה לגבי שער המדי, כלומר שער עגול. אומרת הברייתא שהרגע ראינו בברייתא האחרונה שראינו משהו קצת מוזר. הברייתא פתחה ואמרה שיש 6 שפטורים מן המזוזה, אבל כשהיא פירטה את המקרים היא בעצם פירטה 7 מקרים. בית התבן, הבקר, העצים והאוצרות, זה 4, ואז שער המדי, שער שאינו מקורה, ושער שאינו גבוה 10 טפחים, שזה עוד 3, כלומר 7 מקרים. למה היא פתחה ב6 וסיימה ב7? אומרת הגמרא כי אחד מהמקרים האלו, המקרה של שער המדי, הוא מחלוקת, ולכן הברייתא בהתחלה לא ספרה אותו, כי יש דעה שהוא לא פטור. בין מי למי המחלוקת? מביאה הגמרא ברייתא שאומרת שזה מחלוקת רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר מחייב בשער עגול, הברייתא קוראת לזה כיפה, וחכמים פותרים. זו המחלוקת, ולכאורה זו מחלוקת עקרונית לגבי שער עגול, אבל גם הברייתא וגם הבאים מיד אחרי זה מסבירים שאין פה מחלוקת כזו עקרונית כמו שזה נדמה. ברוב הדברים המסכימים, המחלוקת היא די צדדית. נתחיל במה שהם מסכימים. קודם כל, כולם מסכימים שאין לנו שום בעיה שהמשקוף, כלומר החלק שמעל הדלת, יהיה עגול, כי גם אם המשקוף עצמו הוא עגול, הרי מעל המשקוף, מעל הפתח, יש לנו עדיין חלק מהחומה, והלבנים שם הם כן ישרים. אז אני מסתכל עליהם, לא מעניין אותי הצורה של המשקוף, הוא יכול להיות עגול, וזה כולם מסכימים. דבר שני שכולם מסכימים, שגם המזוזות, כלומר גם צידי הפתח, גם הם יכולים להתעגל. לפי הריטב"א, זה בתנאי ששלושת הטפחים הסמוכים לקרקע, הם יעלו בצורה ישרה, אחר כך לא אכפת לי שגם הם יתעגלו, גם בזה כולם מסכימים. דבר נוסף שכולם מסכימים זה שהפתח חייב להיות עם שיעור של פתח, שזה רוחב של 4 טפחים, וכמו שראינו מקודם, גובה של 10 טפחים. גם בזה כולם מסכימים. ממילא אומרת הברייתא מה שמובן מאליו לפי זה, שאם המזוזות, כלומר צידי הפתח, עולות בצורה ישרה 10 טפחים, ורק אז מתחילות להתעגל, זה ודאי נחשב פתח לפי כולם, יש כאן שיעור של 10 ברוחב 4, וזה נחשב פתח וזה חייב, זה מה שכתוב במפורש בברייתא. אחרי הברייתא מרחיב את זה הבאי ואומר לפי מה שאמרנו, שגם אם הם לא עולות 10 טפחים, אלא מזוזות עולות רק עד 3 טפחים, ואז זה כבר מתחיל להתעגל. אם מדובר בשער רחב מספיק וגבוה מספיק, כך שבתוך כל החלל הזה של הפתח אני יכול להכניס מלבן עומד של רוחב 4 וגובה 10, אז גם כן זה נחשב פתח לפי כולם, וזה חייב במזוזה, גם בזה כולם מסכימים. אז במה המחלוקת? המחלוקת היא במקרה דומה, אבל שהשער קטן יותר. למשל, שהרוחב הוא 4 והגובה 10, כך שיוצא שבחלק העליון של הפתח אין רוחב של 4, כי הפתח הולך ונהיה צר למעלה, כי זה עגול. אז למרות שלמטה יש 4, ולמרות שיש פה גובה של 10, אני לא יכול להכניס לפה מלבן עומד ברוחב 4 ובגובה 10, הוא לא ייכנס בחלק העליון. בזה המחלוקת. חכמים אומרים שבאמת פטור, כי אין כאן פתח ברוחב 4 בגובה 10, אבל רבי מאיר בכל זאת מחייב, כי הוא אומר שיש לנו עיקרון שנקרא חוקקים להשלים. כלומר, אני מסתכל על החלק העליון של הפתח, ואני עושה כאילו שאני חופר לתוך הקיר, ומרחיב את הרוחב העליון של הפתח, כך שגם למעלה, כמו למטה, יהיה רוחב של 4. שוב, זה בתנאי שיש כבר גובה של 10, וגם למטה יש 4, וגם המזוזות למטה 3 טפחים עמולים בצורה ישרה, אז חוקקים להשלים את החלק העליון לפי רבי מאיר, לפי חכמים לא חוקקים להשלים, ולכן זה פטור. עד כאן ההסבר של המחלוקת לגבי שער עגול. לענייננו ברור שכל עד מדובר בפתח בגובה נורמלי, אז אפילו שהמשקוף הוא עגול, דלת כזאת חייבת במזוזה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', וזה יהיה מאוד קצר. תנו רבנן, הגמרא מביאה עוד ברייתא, שאומרת שבית כנסת, בית אישה ובית שותפים, כל אלו חייבים במזוזה. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, עכשיו האמת היא שלגבי בית כנסת, לכאורה זה לא כזה פשיטה, כי הרי לא ישנים שם, ובאמת בתחילת עמוד א' הגמרא אומרת שבית כנסת חייב רק אם החזן ישן שם, אבל לפחות לגבי בית אישה ובית שותפים, זה פשיטה, למה שזה לא יחייב במזוזה? אומרת הגמרא, יש כאן חידוש, כי אנו חושבים אולי ללמוד מהמילה ביתך, שזה דווקא ביתך זכר ולא נקבה, אז אם יש בית שהוא שייך רק לאישה, אז יהיה פטור, וגם ביתך לשון יחיד, שזה דווקא בית של יחיד ולא בית של שותפים, זה מה שהיינו חושבים. כמה שמלן שזה לא כך, וגם בית אישה וגם בית שותפים חייבים. ומאיפה לומדים באמת שהם חייבים? כי כתוב בפרשיית והיה עם שמוע מיד אחרי מצוות מזוזה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם וכולי, וגם אישה וגם שותפים רוצים חיים, כלומר זה רלוונטי גם להם, וגם בית שלהם חייב במזוזה. עכשיו לסיום שאלת הגמרא, לפי זה, אז מה באמת לומדים מההדגשה של ביתך? עכשיו האמת היא שהשאלה קצת קשה, כי כבר מקודם בברייתא ה' למדנו הרבה דברים מהמילה ביתך, בכל אופן הגמרא מביאה כאן עוד משהו, וזה שהיא דורשת את המילה ביתך כמו ביאתך. כלומר, כדרך ביאתך לבית. כלומר, ברור לגמרא שהדרך הנורמלית להיכנס לבית, זה קודם כל להיכנס עם רגל ימין, ממילא ביתך כדרך ביאתך, בא לומר שגם המזוזה צריכה להיות בצד ימין. וזה היה החלק הרביעי של השיעור, לסיכום, גם בית של אישה ושותפים חייב, ואת המזוזה שמים בצד ימין. ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', מכאן הגמרא עוברת לענייני נגעי בתים, את זה נראה מחר. בינתיים נחזור על מה שראינו, המשכנו היום לעסוק בדיני מזוזה, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון למדנו שגם שער חייב במזוזה, כמו שער ניקנור וכמו שערי חצרות, מדינות, עיירות וכולי, וראינו שני הסברים למה בכל זאת במחוזה לא שמו מזוזה, לפי רב ספרא כי השער לא שימש בעיקר כשער, אלא כבסיס למגדל שעליו, אבא הקשה על זה, והוא הסביר שזה פשוט בגלל שהסכנה שהמלך יחשוב שיהודים עושים כשפים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הדין של בית תבן, רפת, אוצר עצים ושמן. בקיצור, קראנו לכל זה רפת, וראינו בהתחלה את מחלוקת האמוראים, שלפי רב כהן הרפת חייבת, אלא אם כן נשים נאותות שם, כלומר רוחצות שם, שאז היא פתורה. לפי רב יהודה להפך, רפת פתורה, אלא אם כן נשים נאותות שם, כלומר המתקשטות שם, שאז אולי דווקא היא חייבת. אלה הדעות שלהם לפחות בהתחלה, ואז ראינו שש ברייתות, וראינו איך הם מסתדרים עם הברייתות השונות. בברייתא א' כתוב שפטורים מפני שאנשים נאותות בהן, זה כמו רב כהנא שעקרונית הרפת חייבת, אבל אם נאותות בהן, פטורים, אבל רב יהודה הסביר שזה לא מפני שנשים נאותות, אלא אף על פי שהן נאותות. כלומר, הרפת פטורה, אפילו אם נשים נאותות, כלומר, מתקשטות שם, בכל זאת היא נשארת פטורה, זה ברייתא א'. בברייתא ב' וג' כתוב במפורש שרפת פטורה, אז רב כהנא נאלץ לומר שזה באמת מחלוקת תנאים, אבל אומר לרב יהודה, גם לשיטת אתך זה מחלוקת הנעים, כי אתה הרגע אמרת שאם נאותות, כלומר מתרחצות שם עדיין פתורה, ואילו בברית הגימל מפורש שאז היא חייבת, אז לפחות בזה גם לך יש מחלוקת הנעים. ובברית הדלת ראינו את המחלוקת עצמה, שתנקם הפוטרפת ויש מחייבין, וכל אחד מסביר את המחלוקת לשיטתו, כלומר לרב כהנה המחלוקת היא האם בכלל רפת פתורה או חייבת, לרב יהודה ודאי שהיא פתורה, והמחלוקת היא אם נשים נאותות, כלומר מתקשטות שם, האם היא עדיין פתורה או שזה כבר מחייב. ובברית ההי, כשנו לרב יהודה מברית המפורשת שלומדת מהפסוק שרפת חייבת, וזה קשה על רב יהודה, ובזה גם רב יהודה נאלץ לומר שזה כן מחלוקת תנאים. בסוגריים ראינו את המשך הברייתא שמהמילה ביתך היא לומדת עוד שלושה דברים: א', שמקום שמיועד רק למעבר כמו בית שער או אכסדרה פטורים, ב', מקום שמיועד לשימוש לא מכובד כמו בית הכיסא, בית המרחץ גם פטורים כמו שראינו, וג', המקדש גם פטור, כי בית רגיל זה חול ולא קודש, וזה בניגוד למה שראינו אתמול שבפרדרין יש או לפחות יכול להיות חיוב. זה היה ברייתא ה'. בברייתא ו' פשוט אומרת שבית התבן, הבקר, העצים והאוצרות, כלומר מה שקראנו עד עכשיו רפת, פטור, כלומר כמו הדעה שפותרת. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על עוד מקרה באותה ברייתא ו', וזה שער המדי, כלומר שער עגול, שאמרנו שזה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, והסברנו שבעצם לפי שניהם אין בעיה שהמשקוף יהיה עגול, וגם אין בעיה שמזוזות יהיו עגולות, בתנאי ששלושת הטפחים התחתונים הם כן עולים בצורה ישרה, וגם בתנאי שאני יכול להכניס לשער הזה מלבן עומד של רוחב 4 בגובה 10. אם אני לא יכול, כלומר מדובר בשער שהוא רחב 4 טפחים ובגובה 10, כך שבחלק העליון שלו הוא צר מ4 טפחים, בזה המחלוקת. רבי מאיר אומר שזה בכל זאת חייב, כי חוקקים להשלים. חכמים אומרים שזה פטור, כי לא חוקקים להשלים. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו ברייתא שאומרת שבית כנסת, בית אישה ובית שותפים חייבים במזוזה, הקשנו שזה פשיטה, ואמרנו זה לא פשיטה, כי יכולנו לחשוב שביתך זה בלשון זכר וזה ממת בית של אישה, וזה גם לשון יחיד וזה ממת רבים, כמה שמלן שזה לא כך, אלא הם חייבים, כמו שכתוב מיד אחרי זה בהוויים שמוע למען ירבו ימיכם וימי בניכם, וגם אישה וגם רבים רוצים חיים. ומה בכל זאת לומדים מביתך? אז מקודם הבאנו כמה דברים בברייתא ה', רב כאן מביא עוד משהו, וזה ביתך כדרך ביאתך לבית, כלומר שהמזוזה צריכה להיות בצד ימין. כל טוב.